שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אליי. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן וטל מנדלבאום בן משה. בתוכנית שלנו היום נדבר קצת על החזון הציוני, ננסה לברר מה חסר בו, איך אפשר לשדרג אותו, כך שהוא יוכל לקחת את המדינה שלנו לחיים חדשים. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון על הקמת המדינה ואנטישמיות.
אני בתור מישהי שגדלה בישראל על באמת על החזון הציוני, הייתי בשומר הצעיר, ינקתי את הערכים הציוניים שבאמת בנו כאן את המדינה, ובאיזשהו מקום בנו ישראלי יהודי חדש כאנטיתזה ליהודי הגלותי הדתי, וינקתי את הערכים האלה והרגשתי שהם מאוד הרחיקו אותי מאותה מסורת, ממה שנתפס כגלותי ומיושן. ויחד עם זאת אנחנו רואים היום שה הציונות, כל התנועה הציונית היא בעצם הלכה ודעכה, וגם לא באמת נתנה את הפתרון שהרצל קיווה לו, שזה הפתרון לאנטישמיות.
מה לא קרה לפי מה שרציתם?
קודם כל לא קרה זה שאנטישמיות לא פגה מהעולם, זה שיש לנו מדינה לא נתן לגיטימציה.
אתם חשבתם שזה שאתם יכולים לסלק את התופעה כזאת?
אני לא יודעת מה הם חשבו, אבל הייתה, אני חושבת, כן ציפייה, ומה שקראתי שהרצל חשב, זה שברגע שליהודים תהיה מדינה משלו, אז הוא יקבל, העם היהודי יקבל לגיטימציה בעיני האומות האחרות, ואז יפסיקו לרדוף אותו כמיעוט שמטריד את כולם.
הרצל פשוט לא הבין את השורש האנטישמיות. הוא לא הבין שהאנטישמיות זה מושרשת בתוך הטבע, וזה לא חשוב איפה חי היהודי, ובכלל אם חי. אם לא יישאר בעולם אף יהודי, חס שלום נגיד, האנטישמיות בקרב אומות העולם תישאר. כי זה לא שייך לכן יהודי ולא יהודי. זה שייך לזה שהמסר הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא שנוי על טבע אגואיסטי של האדם. ולכן, בתת הכרה, לא שונים את היהודי, כמו שהנושא של ה של האג'נדה הזאת, של השסמה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, על כל פשעים תכסה אהבה, כל ישראל חברים, וכן הלאה.
שלא הבנתי, אלה דברים שהעם היהודי מייצג, או
אלו דברים שעליהם קם עם היהודי פעם, לפני 3,500 שנה, בבבל, כן, ברשותו של אברהם אבינו, ואלו הסיסמאות, בוא נגיד, שהוא חייב לקיים, להגדיר לחיים שלו, לבנות את עצמו לפי צורה כזאת, שזה נקרא ציונות.
אז
מה זה ציונות? לבוא לכאן, לפלסטינה?
הייתה כאן שאיפה לבוא לכאן, לבנות את הארץ, להקים מדינה,
מקימים מדינה,
מתוקנת, מדינה שיהיה בה שוויון, שיהיו בה ערכים הומניים.
שוויון זה בשוויץ. נו, מה עוד?
הרבה מאוד ערכים הומניים, סוציאליסטיים.
אז מה זה שייך ליהדות ומה זה שייך לארץ ישראל?
אז זהו, שלא היה כל כך קשר ליהדות, אמנם
ולציונות גם כן לא. מה זה ציונות? מה זה ציון? ציון זה תנאי, כן? שדורשים מאדם להיות, יש לי ראו ממש כאח, שחייבים להיות כולם יחד. זה נקרא ציונות. וזה שאנחנו באים, קונים כרטיסים ובאים לכאן, לפלסטינה, ואומרים, או, אנחנו עכשיו לא בפלסטינה, אנחנו בארץ ישראל. איזה ארץ ישראל?
ציונות זה להרגיש כמו אח ביחס לאחר. אהבתי מאוד את המשפט הזה, שהוא מרמז עד כמה התפיסה של המקובלים לגבי הציונות, המדינה הזאת, החברה הישראלית, היא שונה לגמרי מכל מה שהכרנו. בואו נלך לקטע הבא שיעביר את זה עוד קצת. טוב שקמה המדינה הזאת, או שהיא הייתה סוג של שגיאה?
בעיניי ודאי שטוב.
טוב.
ודאי, ואני כתלמיד של בעל הסולם ורבש, בנו הבחור, במו עיניי ראיתי את הסכין הזה של בעל הסולם, סכין שבת, שהוא היה משתמש בשבת רק לצורך
החלה,
כן? שהיה כתוב עליו מדינת ישראל.
זאת אומרת, הוא העריך את
ערך עליון.
ערך עליון.
כי זה התנאי. זה התנאי להגדיר את החינוך ואהבת רעך כמוך לתוך העם ישראל. ועל זה הוא דיבר עם בן גוריון ועם כל אנשי היישוב אז.
זאת אומרת, נסכם ונלך קדימה. הקמת המדינה, כמו שאמרת עכשיו, היא הייתה תנאי כדי ש... שעל בסיס זה שיש מקום שהוא שלנו, נוכל פה להתחיל לבנות את הערך של ואהבת לרעך כמוך, הלכה למעשה, שהוא יהיה קוד החיים במדינה הזו.
כן.
אוקיי. עכשיו בוא נתחיל ללכת קדימה.
וזה יסוד המשותף גם לדתיים וגם לחילונים. כל אזרח שבמדינת ישראל רוצה להיות אזרח, הוא חייב לקבל על עצמו את התנאי הזה כעליון, כהכרחי.
אז אם אנחנו עכשיו מדברים על הציונות שבאמת היא לא הצליחה לממש את רוב יעדיה הנעלים והגבוהים, וגם האנטישמיות לא פגה מהעולם.
אז אני לא אומר שצריכים לקרוא לציונות.
אז בואו ננסה להגדיר אותה מחדש. מהי הציונות כפי שאנחנו צריכים?
ציונות זה נקרא ממילת ציון. כן? ציון זה ממילת יציאה. שאנחנו יוצאים מהטבע שלנו האגואיסטית, ומגיעים לטבע הפוך, האלטרואיסטית. נתינה, אהבה, חיבור. זה נקרא ציונות.
ואיפה נמצא הידע איך לעשות את זה?
בחומת הקבלה. זה מה שהשאיר לנו אברהם אבינו, ואחריו משה וכן הלאה. וכולם.
וצריכים להיות דתיים בשביל
לא,
ללמוד את זה?
לא. צריכים רק לדעת שעלינו להגיע לבאהבת לרעך כמוך. וזאת הכלל של כל התורה.
אז אנחנו, האנשים החילוניים שגדלנו על האתוס הציוני, מה אנחנו צריכים להגדיר מחדש היום כאתוס הציוני?
הגדרת הציונות האמיתית, כמו שדיברנו.
האם אנחנו צריכים במשהו לחזור, להכיר את השורשים שלנו, את המסורת שלנו, את
ה... איזה שורשים? אתם צריכים להכיר את השורשים שזה נקרא חוכמת הקבלה, איך היא מסבירה, והיא כולה מסבירה רק את זה. איך אנחנו מגיעים לחיבור בינינו, על כל פשעים תכסה אהבה, ואהבת רעך כמוך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, וכן הלאה. רק על החיבור. למעלה מהטבע שלנו האגואיסטית, שאנחנו לא רוצים להיות מחוברים. איך לעשות את זה, חוכמת הקבלה מסבירה, היא כולה רק לשם זה.
הקטע הבא מנסה לצייר את המדינה הזאת, שאנחנו כל כך אוהבים, במצב המתקדם יותר שלה. איך היא תיראה? בואו ניכנס אליו. נאמר שהרעיון הזה באמת קם ומצליח לסחוף אחריו את כל הפלגים וכל המגזרים השונים שיש היום בעם ישראל, ו... הוא מצליח, והחזון הציוני החדש, נקרא לו כך, מצליח להתממש. איך נראים החיים בישראל כשהחזון הזה מצליח לרקום אור וגידים ויוצא מפה מהמילים שלך, וממש זה הופך להיות קוד החיים החדש במדינה. איך נראית מדינה כזאת?
היא נראית מדינה מודרנית לכל דבר. רק אנחנו מתייחסים זה לזה, כמו לקרובים. כמו לקרובים, ואפילו שעושים תחרות בכל מיני מקומות, עבודה נגיד, כן? אז אנחנו עושים את זה למען ההתעלות של העם וכלכלה שלנו וחיזוק שלנו הלאומי והצבאי וכן הלאה. זאת אומרת, אני לא מסתכל על זה בצורה שאנחנו כבר מעלים את עצמנו לעננים. לא. אלה, לאט לאט אנחנו מגדירים את היחסים החדשים האלה לתוך עם ישראל במצב כמו שזה היה, כמו שעכשיו, כמו שהיינו חיים. היינו חיים 1,000 שנה נגיד, מבית המקדש הראשון עד בית המקדש השני. נגיד ככה, כן? אז איך היינו חיים? עם כל מיני בעיות וצרות ביניהם, והם לא היו חיים רגועים. אבל היינו מחזיקים את עצמם למעלה מהטבע האגואיסטית שלנו כמה שאפשר.
בוא ניקח את המשפט הזה, מתייחסים זה לזה כמו לקרובי משפחה. כן, זה בלב העניין. מתייחסים אחד לשני כמו לקרובי משפחה, וננסה ככה להרגיש אותו. נגיד, איך נראים אז היחסים בין דתיים לחילוניים, למשל?
כל אחד מתייחס לשני בכבודו, אשר מונה בו.
מה עושים עם המחלוקות שיש היום?
אין, מחלוקות אתה יכול לשיר, ויחד עם זה לאהוב. מה יש לך כלפי ילדים שלך במשפחה? לא קורה ככה. מה יש לזה? אז הוא חושב כך, והוא חושב ככה, כי בדיוק חינוך כזה, הוא סוחף את ה, גם כן עוד איזה זנף מדורות הקודמים.
אבל יש דרישות. דרישות.
תן לכל אחד לעשות, תן לכל אחד לעשות מה שהם רוצים, אבל לא כפייה, לא מאלה ולא מאלו.
איך היחסים בין ימנים לשמאלנים?
גם כן אותו דבר. לכל אחד יש דעה משלו. אנחנו אפילו רואים, עוברים מימין לשמאל, לשמאל לימין.
אבל היום הכיתוב והשנאה עולות השמיימה, עולים השמיימה.
זה צריך להיות, זה צריך להיות ניגוד ענייני, ויחד עם זה אהבת אחים. הקשר בינינו צריך להיות למעלה מכל המחלוקות האלה. כי הקשר הוא ממש קשר רוחני, הוא בנשמה אחת.
אהבתי את התנועה הזאת שהרב עשה, ניגוד ענייני, הוא אמר לפני משפט או שניים, ואהבת ההם. בקטע הבא ננסה להבין מהי אותה אהבת ההם שמכסה על כל הפערים. בבקשה. אמרת שהיחסים שלא הכל צריך להיות נופת צופים, ומותר שיהיו חילוקי דעות ומריבה כמו בין אחים וכן הלאה.
כן.
העיקר שזה יהיה כמו בין אחים. כן, הבנתי את הנקודה כן, המרכזית, כן. כמו בין אחים.
וללא כפייה.
וללא כפייה. עכשיו, היום, כשאתה מסתכל על החיים במדינת ישראל, עם כל הפילוג והמגזרים וריבוי הדעות, אנחנו לא נמצאים בדיוק בזה, במריבה בין אחים? נראה שכן. אנחנו במריבות, אבל אנחנו גם מרגישים לפעמים אחים.
כן.
למרות, אתה יודע, לכל אחד יש אחד שחזר בתשובה, אחד ימני, אחד שמאלני, אחד זה, אחד זה, אחד זה, אחד זה, בכל משפחה. זאת אומרת, נראה כאילו מה שאתה מתאר כחזון החדש, הוא לא כזה רחוק מהמקום של היום. אבל תדייק לי במה הוא כן בכל זאת שונה.
אז אני שואל אותך, איפה יש כאן אהבת אחים? אני לא מבין אותך על מה אתה מדבר. איפה יש לך קשר איש לרעהו יותר ממה שיש בין אומות העולם אצל גויים? אני לא רואה את זה באף מקום. אלא ההפך. אם אתה תסתכל על הפרלמנט שלנו, אתה תראה מה שקורה שם, זה יותר גרוע משהו בכל מקום אחר.
וזה בעיניך מעין תמונת מראה
שלנו. אם אתה תיכנס לבית ספר, אתה תראה מה שקורה בכיתות. בין הילדים, אם אתה תיכנס לחומר לימוד, לתוכניות הלימוד, חינוך, אתה תראה מה שקורה שם. כמה הם מדברים על זה? אנחנו מדינה מסגסגת. במה? אנחנו מתרחקים מלהיות בכלל דומים למשהו ששייך ליהדות, לעם ישראל, ואני לא רואה, אופטימית שלך, אני מצטער, לא עוברת עליי. אני לא קונה אותה.
אז עם מה אנחנו מסכמים, הרב לייטמן? חייבים כבר לסיים מזמן. עם מה לצאת מהדיון הזה?
בלי, ואהבת לרעך כמוך, שחוכמת הקבלה מסבירה לנו בפרוטרוט, איך אנחנו צריכים להגדיר את זה, לממש את זה, אנחנו לא נהיה עם ומדינה, ולא יהיה לנו זכות קיום בעולם הזה, ואפילו בארץ ישראל.
חיים חדשים, נשוב על הדברים, אם באמת אנחנו רוצים ליצור פה חיים חדשים. תודה שהייתם איתי עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.